אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
שדה הקרב העתידי כבר כאן, והוא נמצא באוויר, הרבה מאוד באוויר. רחפנים, כתבאמים, כלים שמנווטים מרחוק כדי לחסל אויבים בפינות חשוכות, המרחב האווירי במזרח התיכון משתנה לנגד עינינו. ישראל וארצות הברית, שהובילו במשך שנים את הזירה הזו, הובילו גם את מרוץ החימוש שהתפתח והפך את מדינות האזור ליותר ויותר רעבות לשליטה באוויר. ליד אוסמו, כתבנו לענייני ערבים, ודניאל סלמה, כתבנו לענייני תעופה, במבט על החזית האווירית.
הכותרת, פודקאסט החדשות של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
דניאל סלמה, אתה עוקב אחרי המזרח התיכון גם באוויר. מתי בעצם הפך הכתבם לכלי המלחמה המוביל במזרח התיכון, גם במדינות ערביות?
ראינו כבר בתחילת שנות ה-2000 שימוש ברחפנים בצורות כאלו ואחרות, כמובן באופן שהוא הרבה יותר פרימיטיבי ממה שיש היום. ראינו את זה בלבנון, אנחנו רואים את זה היום גם בעזה, בסוריה, אנחנו רואים את זה גם בזירות טיפה יותר רחוקות. לרחפנים יש הרבה מאוד יתרונות שבסיסן במאפיינים של הכלי. קודם כל מדובר בכלי שהוא נורא קטן, מה שאומר שהחתימה המקמית שלו היא נורא נמוכה. היות ומדובר בכלי שממונע בחשמל ולא במנוע שפולט חום כמו מטוסים, הוא חלק גדול מהכתבאמים, זאת אומרת גם שאין לו חתימת חום, מה שמקשה מאוד על מקמים, גם מקמים שלנו דרך אגב, לזהות אותו ולקלוט אותו. תוסיף לי זה גם את העניין הוויזואלי, שהוא יכול בקלות להבלה בנוף, מספיק שהוא עלה אפילו בשטח פתוח, לגובה של 200-300 מטר, שזה יחסית נמוך, קשה מאוד לראות אותו. והדבר האחרון גם, שהוא נורא שקט. יהיה מאוד מאוד קשה עד בלתי אפשרי לשמוע אותו. שלושת הדברים האלה הפכו את הכלי הזה למאוד אטרקטיבי ופופולרי, בידי צבאות, בכלל בעולם, ובמיוחד ארגוני טרור כמו חיזבאללה, כמו חמאס, וכמו הגוף המשלח והמפעיל אותם והמממן איראן, שהם בעצמם נהפכו להיות סוג של יצרנית וגם יצואנית של הטכנולוגיה הזו.
און רוזי כדה מיליון דר איראן וסדה הזר.
אם פעם הרחפנים שימשו בעיקר לסריקות שטח או תצפיות נורא בסיסיות או לצלם, הרי שהיום מדובר ביכולת אחרת לחלוטין, ואנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי מבחינת טכנולוגיות. אם פעם הרחפן היה פשוט טס, מצלם, ואז רק אחרי הנחיתה פורקים ממנו את מה שהוא צלם, היום יש להם אפשרות גם לשדר לאחור בזמן הטיסה עצמה. כלומר, בזמן שהרחפן נמצא מעל שטח האויב, המפעיל שלו יכול לראות בריל טיים את מה שקורה שם. בפן ההתקפי גם, זה השתדרג והתפתח עד אין שיעור למה שהיה אפילו גם לפני 5 או 10 שנים. אם בהתחלה הכתבאמים היו יכולים פשוט ליפול על מטרה, אפשר, תחשוב ככה, יש לך רחפן שנושא איתו חומר נפץ במשקל יחסית קטן, נגיד אפילו קילו או חצי קילו, בגלל היכולת שהוא מאפשרת לו להגיע לדיוק מאוד 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 גדול ברמה של מילימטרים או סנטימטרים ספרים, לפעמים זה כמו שצריך כדי להשיג את המטרה. החשיבות של הרחפנים בידי האויב, יש להם משמעויות רבות, לא רק בשדה הקרב, גם מבחינת הפרופוגנדה והמסרים שמנסים להעביר. אם ניקח לדוגמה את לבנון, אני רוצה להזכיר את מה שקרה באביבים, לפני קצת יותר משנה וחצי, עם ירי הנונטט שבוצע משטח דרום לבנון למוצב צהל.
ישראל פרץ איתנו על קו הטלפון, מר פרץ, שלום.
שלום.
אתה בממד במושב אביבים?
כן.
תן לנו תמונת מצב, מה קרה בשעתיים האחרונות?
הרבה קטיושות.
לאחריו, בכמה ימים, חיזבאללה מפרסם סרטון שבו רואים רחפן שחוצה את הגבול, טס מעל היישובים, לאורך כל הגבול בין ישראל ללבנון, מעל הגדל המערבי, וחוזר. עכשיו, עצם זה שהתיעוד פורסם, זה אומר שהכתבם הצליח לחזור בשלום ליעד שלו. כי זה לא כתבם שיכול לשדר לאחור, זה פשוט כתבם ממצלמה, ברגע שהוא נוחת, לוקחים את מה שהוא צילם ועורכים את זה. וזה בעצם ההישג שהם רצו להגיד. הטסנו רחפן מעל שמי ישראל והצלחנו להחזיר אותו בשלום.
حيث افادت خليه الاعلام الامنيه العراقيه بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعرض لمحاوله اغتيال فاشله عندما استهدف مقر اقامته
ليادوسمو. לפני כשבועיים התרחש אירוע די חריג בעיראק. ראינו ניסיון לחסל את ראש ממשלת עיראק אל-קזאמי בעזרת רחפן. אנחנו כבר יודעים מי בישל את האירוע הזה?
אז באמת בעיראק אף אחד עוד לא לקח אחריות על אותו אירוע. הסיפור כולו, או ניסיון החיסול הזה, העלה שוב לכותרות את הסיפור של שימוש ברחפנים וכל אותם כלי טיס זהירים לכותרות, ואנחנו בעצם יכולים לראות, אם אנחנו מסתכלים על האירוע הזה, האצבע המאשימה מופנית בעיקר כלפי אותן מיליציות שיעיות פרו-איראניות שנתמכות בידי איראן באופן שוטף. ובעצם גם מהם אנחנו עוד לא שומעים איזושהי לקיחת אחריות, אבל בפועל כולם יודעים למי יש את היכולות להפעיל רחפנים שכאלה בעיראק. חלק מהארגונים אפילו בלגלוג, אחד מהדוברים של אחד מהארגונים אמר, למה לבזבז את זה על ראש ממשלה לשעבר? אז אפשר להבין בנימה גם שלאן נושבת הרוח בהקשר הזה.
זה מאוד מעניין שאיראן הפכה לכה מובילה בסיפור הזה, משום ש... אך לפני כמה שנים ראינו אותם גונבים כתבם אמריקני שהתרסק ועושים לו reverse engineering. בעצם הם דהרו קדימה טכנולוגיה?
לחלוטין. אם תסתכל על המפה של המזרח התיכון, הזירות שבהן מבוצע היום שימוש ברחפנים הכי הרבה, אלה זירות שבהן יש נוכחות איראנית או נוכחות של ארגוני פרוקסי איראנים. בין אם בלבנון, באמצעות חיזבאללה, סוריה, הם בעצמם מפעילים וגם כל אותן מיליציות, בעיראק המיליציות השיעיות, וסיפור מאוד משמעותי הוא גם של המורדים החות'ים בתימן, שגם הם נתמכים בידי איראן. בכל אותן זירות, הארגונים האלה מבצעים שימוש בין אם לאיסוף מודיעיני, או כל אותן פעולות שדניאל הזכיר, או גם לצרכים צבאיים. אם ניקח רק את תימן כרגע, אז אפשר לראות את המורדים החות'ים שבעצם מבצעים תקיפות כמעט יומיות, נגד יעדים סעודים, ערים סעודיות, בסיסי צבא, אפילו שדות תעופה, גם באמצעות טילים ורקטות וגם באמצעות רחפנים, וזה יוצר בעיה משמעותית ואתגר חדש, שאם בעבר זה היה כלי נשק שהיה בידי צבאות מאוד ספציפיים, או היה נחשב ליכולת מאוד מתקדמת, היום כמעט כל ארגון במזרח התיכון יכול לשים את ידו על רחפן ולהפוך אותו גם לשימוש צבאי.
Thank you very much and good afternoon. Last night at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Soleimani was plotting...
מי שספג חיסול משמעותי באמצעות רחפנים לאיראנים כמובן, קאסם סולימני כזכור חוסל, ויש עוד פגיעות במטרות איראניות מחוץ לגבולות של המדינה. הם יודעים להתמודד עם זה?
הם יודעים להתמודד עם זה, הם ממשיכים לחמש או להעביר את אותן יכולות לזירות שבהן הם פועלים. ניקח לדוגמה, באמת החיסול היה בבגדד, בעיראק, וגם שם מדובר על אובדן שליטה מוחלט, כלומר יש את הממסד, את הממשלה, את הכוחות הצבאיים הרשמיים בעיראק, ואין להם שום שליטה על מה שקורה בתוך המדינה. ניקח לדוגמה את הגרין זון בבגדד, שם יושבות השגרירויות, הדיפלומטים, אפילו אנשי ממשל עיראקים. עכשיו, לאורך השנים, האזור הזה פשוט מוקף במעין חומה, יש שער, ממנו יכולים להיכנס, יש שליטה, יש איזושהי הגנה אווירית מפני טילים או רקטות, אבל איזשהו כלי חדש, הרחפנים, שצריך להיערך או לערוך איזושהי חשיבה מחודשת לגבי כל המערכת הגנה של איך שומרים על האזור הזה. הבית של ראש ממשלת עיראק, נמצא שם והוא מותקף על ידי שלושה רחפנים, רק שניים מיורטים ואחד מהם מצליח לפגוע בבית שלו, וזה מראה שהאתגר הזה לא מצליחים להתמודד איתו בעיראק. האיראנים, כמו שאתה אומר, מנסים להיכנס גם לסוריה, בונים לפי דיווחים ולפי גם כל מיני פרסומים שאנחנו רואים, בסיס כתבמים ורחפנים בשדה התעופה טיפור בלב סוריה, וממנו הם בעצם מפעילים את אותם כלי טייס לעבר כל הזירה. יש לא מעט דיווחים על, גם על תקיפות שישראל מבצעת באזור הזה, ושים לב, אם אותם לפני מספר שבועות, אותה תקיפה מבוצעת מעל בסיס התנף, שזה במשולש הגבולות של עיראק, סוריה וירדן, אותו בסיס, כמה ימים אחר כך, מקבל תקיפה משמעותית על ידי רחפנים. האמריקאים קצת הופתעו אולי אפילו מהמתקפה הזאת, כי עובדה שגם מבחינה הגנתית הם לא נערכו לזה, וזה מראה שהאיראנים פה עם הכלים שלהם, עם כמה שהם חוטפים מכות, אבל עדיין הם ממשיכים בהתבססות, הם מבינים את הכוח שיש לנשק הזה, כי זה נשק לכל דבר.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן פרסומת קצרה. מיד חוזרים.
היי, אני יובל מן, עורך ויינט דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ויינט. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו בוויינט ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם.
דניאל, מה שמעניין בסיפור הזה, אנחנו מדברים אמנם על מדינות ערביות, על ארגונים ערביים, גם פרסים כמובן באיראן, אבל מי שהכניס את הכלי הזה לשדה הקרב, הן ארצות הברית, ולא פחות מכך, ישראל.
כן, אכן, ישראל וארצות הברית, כמו גם מדינות מערביות אחרות, הן חלוצות, אפשר להגיד, בתחום הזה. ארצות הברית, דרך אגב, אם ניקח אותה כדוגמה, יש הערכות מבוססות שעד שנת 2028, ארצות הברית הולכת להפעיל לא פחות מ-43,000 רחפנים בשימוש הצבא שלה ברחבי העולם. זה מספר עצום, 43,000 רחפנים שהולכים להיות בשימוש ארצות הברית. ראינו מקרים של reverse engineering, שאיראן או מדינות אחרות לחדו או ניסו ללכוד פלטפורמות כאלה ואחרות, וניסו בעצם לבצע שחזור הנדסי כדי לייצר כלים משלהם, וחלק מהיכולות האיראניות מתבססות לכאורה כמובן, על טכנולוגיות שהם הצליחו לשחזר בהצלחה או סמי בהצלחה, על סמך פלטפורמות אמריקניות שנפלו שם. עכשיו, החיכוך הזה בין איראן לארצות הברית יכול להוביל לכמה יתרונות טכנולוגיים, שאיראן יכולה להשתמש בהם. עכשיו, איפה זה פוגש אותם בשטח, אתה אומר? אם נסתכל על המפרץ הפרסי, אזור שהוא מאוד מאוד עמוס בחילים ימיים מכל העולם, יש לנו נוכחות תמידית של חיל הים האמריקני, מנגד, האיראנים תמיד עוקבים אחריהם, מנטרים אותם, וגם, כפי שראינו, יש חיכוכים צבאיים שקורים, יש תקיפות.
טוב, גם ארצות הברית, גם בריטניה שותפות בעצם לשמה של ישראל כלפי טהרן בנוגע לספינה הזאת, שזה כשלעצמו הכותרת חשובה. מה הצעד הבא?
אז על פי דיווחים ולכאורה, חלק מאותן תקיפות שבהם איראן תקפה כלים ימיים של ארצות הברית ואחרים, זה בוצע באמצעות רחפנים. מספיק רחפן אחד עם חצי קילוגרם של חומר נפץ, שאתה מצליח לפגוע במנוע או במערכות הניווט של האונייה, והיא משבטת.
אנחנו מדברים על מדינות מסודרות, איראן, ישראל, מדינות חזקות. אבל גם בעזה אנחנו רואים תופעה מדהיגה מאוד. גם שם נערכים לעידן הבא של הרחפנים.
תראה, זה אך טבעי שהיכולות האלה בסופו של דבר ימצאו דרכן לרצועת עזה. הם הגיעו ללבנון ולסוריה. צריך גם להבין שכל הזירות האלה בסופו של דבר מקושרות אחת עם השנייה. יחד עם זאת, היכולות שברצועת עזה הן נחותות יותר ממה שאנחנו רואים בזירה הצפונית, ובטח מה שאנחנו רואים באיראן. עד עכשיו, פחות או יותר כל השימושים שנעשו מרצועת עזה ברחפנים, היו ברמה מאוד טקטית, מאוד בסיסית. לרוב אם זה אולי לנסות את הצפת על משהו, והיו כל מיני דיווחים שניסו להשתמש בהם כדי להבעיר שריפות כאלה ואחרות. אבל בסופו של דבר, נכון להיום, היכולות של הרחפנים ברצועת עזה הן מאוד מוגבלות, אבל זה בהחלט מגמה מדאיגה שצהל יצטרך לעקוב ולראות אחריה. היכולות של הכתבם בעזה בכלל הולכות ומתפתחות, וראינו את זה ואנחנו תמיד רואים, זה לא מזמן היה דווח בעצם על ניסיון של חמאס לשגר כתבם לעבר הים כניסוי, ושצהל הצליח לזהות ולהירד בזמן. גם ראינו הפעלה של כתבם מרצועת עזה במספר הזדמנויות מול צהל. היכולת דעתי המרכזית שהם ירצו לפתח זה כיצד לנצל את הפלטפורמה הזו כמטרות התקיפיות. כלומר, הם לא הולכים להסתפק ברחפן כדי לתצפת על איזה חיילים נמצאים איפה. הם כן ישאפו להגיע ליכולת להשתמש ברחפנים האלה כדי לתקוף, וצריך להבין, הרחפן היות והוא כלי שהוא נורא קל ונורא זול ונורא זמין, זה לא באמת בעיה להשיג את זה. ברצועת עזה זה לא שיש להם מפעלים גדולים ומתוחכמים ומתקדמים לייצר רחפנים כמו שיש באיראן, בטח ובטח לא כמו שיש אצלנו בתעשייה העברית. בסופו של דבר מדובר פלטפורמה שכל אחד יכול לקנות ברגע מ-eBay, מ-Ali Express, ברמה הזאת, כן, רחפנים כאלה פשוטים, קונים אותם ועושים בהם שימושים לצרכים צבאיים. זה כמובן רחוק מאוד מהיכולות הצבאיות של הרחפנים המתקדמים, אבל כבר יש בסיס, יש התחלה, יש כוונה, ואין שום סיבה לחשוב שהם לא מתכוונים לפתח אותה.
אתה יודע, מדברים על כלי מלחמה, אבל בסך הכל כולנו מפנטזים על היום שהרחפנים יביאו לנו את המשלוח מפיצריה אולי אפילו. איך נערכים בישראל היום הזה, שבו יצטרכו להתמודד עם הרבה יותר רחפנים, וגם אולי עם חשש לפיגועים?
תראה, לרחפן יש הרבה יכולות, כפי שדיברנו, שמתנים לו יתרונות בשדה הקרב. הקושי בירות הרחפנים זה השלב הראשון של הזיהוי. אחד היתרונות הגדולים והבולטים של הרחפן, זה התכונות שלו שמאפשרות לו לטוס עם גילוי מינימלי. זה בלתי אפשרי עבור אוזן שבן אדם להבין אם זה רחפן של השכן שעכשיו מטיס, או רחפן של חיזבאללה שנושא איתו חומר נפץ, גם אם הוא נורא מהיר. אנחנו יכולים לראות היום רחפנים שאתה יכול לקנות מהחנויות בסכומים לא מאוד גבוהים, שיכולים לבצע יכולות מטורפות. יש איזשהן יכולות לזהות ולירד כדממים, אם ניקח לדוגמה את התעשיות הביטחוניות בישראל, רפאל, תעשייה עברית, יש מערכות שהם מפתחים, שכל הייעוד שלהם זה לירד רחפנים. לפני 3 שנים או 4 שנים, אני לא בטוח, בשדה תעופה בלונדון, היה מקרה מאוד משעשע ומוזר, אבל גם טיפה מדאיג.
All flights in and out of Gatwick, Britain's second busiest airport, have been suspended after 2 drones were seen flying near the runway. 10,000 passengers have been affected, with many facing long delays. Flights have been diverted as far away as
Paris. זוג אנשים החליטו להטיס את הרחפן שלהם בקרבת שדה התעופה לוטון. השדה הושבת לכמה שעות טובות, זה פגע בכל התנועה האווירית שהייתה אמורה להגיע לשדה, זה גרם לשיבושים בשדה התעופה הית'רו המרכזי בלונדון, וכיוצא בהכרח, אתה יודע, ברגע שאתה משבש טיסה אחת, זה יוצא מעגלים של שיבושים. עד כמה שזה נשמע מטומטם, אף אחד לא צריך להגיע אליהם. המשטרה לא יודע מה לעשות עם זה, מורים את הרחפן, אין להם מה לעשות, אי אפשר לראות בו באקדח. הוא נורא קטן, נורא מהיר. אחרי מאמץ לא קטן, הצליחו לעלות על מי בעצם מפעיל את הרחפן, להגיע אליו, הם כמובן נעצרו, נשפטו, נכניסו. עכשיו, אם ניקח את הדוגמה המשעשעת, אמנם, של רחפן קטן שיש בשדה תעופה שלהם, תחשוב מה רחפן לא קטן, טיפה יותר מתוחכם, עם חומר נפץ, יכול לעשות, לא רק בסביבה צבאית, גם חס וחלילה בסביבה אזרחית, בערים, ביישובים, סמוך לגבול, רחוק מהגבול. זה באמת משהו שהוא כן צריך להדאיג, אבל הטכנולוגיות להתמודד עם רחפנים כבר נמצאות בפיתוח, וזה כל מה שאנחנו יכולים להגיד על זה עכשיו.
ליד, בוא נסכם. המזרח התיכון עובר ללא ספק שינויים. שדה הקרב העתידי הוא כבר כאן בעצם, והאיומים מכל עבר, והטכנולוגיות נגישות לכולם, כולל לאויבינו.
לגמרי. האדפטציה שעושים ארגוני הטרור, ולא רק, גם הצבאות מסביבנו, קורית כל יום. מה שפעם היה יכול לראות כסרט עתידני על מלחמת רחפנים, שמישהו מפעיל מאיזשהו בסיס במרכז המדינה או באיזשהו בונקר, ויכול לתקוף ולנסות לחסל בן אדם, אז כן, זה הגיע, זה כאן. זה אתגר שישראל פוגשת אותו בגבולות שלה, וזה אתגר שמדינות ערב כממסד מנסות להתמודד איתו, וכרגע לא כל כך בהצלחה, הם קצת בפיגור אחרי אותם ארגונים, אבל אין ספק שבעולם כולו מתרגלים לעידן החדש הזה.
ליד אוסמו, דניאל סלאמה, כתבנו, המון תודה לכם.
תודה, עתיד.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכה. על הסאונד ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עתילה שומפלבי. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.